הרב בני לאו.
ממשיכים את הכניסה לארץ, ועכשיו אנחנו מגיעים בפרק תתוו לאחת המצוות המאתגרות ביותר את החשיבה הכלכלית והחברתית של התורה, מצוות שמיטת הכספים. מקץ 7 שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לאדוני. מצוות שמיטת הכספים היא מאוד מאוד סוציאלית, כל המטרה שלה לאפשר למי שאיבד את הכושר המרוץ, מי ששמט במהלך השנה, להשתחרר מהחובות ולהיכנס לשנת עבודה חדשה באישור קו. כל שנה החקלאי יכול לשלם את החובות מהיבול של הקיץ. בשנת שמיטה אנחנו בבעיה. אין יבול, אין ממה להחזיר את החובות, ולכן לקראת סוף השנה, מקץ 7 שנים, בסוף שנת השמיטה, משחררת התורה את הלווה מכל ההלוואות שלו. התורה תומכת בעניים, זה פשוט. אבל כאן אנחנו מגיעים לבעיה יותר חמורה, בגלל שזה תמיד על חשבון. זה לא וולונטרי שאתה אומר להעשיר, תיתן 10%, תיתן כמה, תיתן תרומה. כאן אנחנו באים להעשיר ומאלצים אותו להיפרד מהכסף שלו בהוראה. אנחנו לא מבקשים ממנו נדבה. אנחנו מבקשים ממנו עכשיו, נתת הלוואה ועכשיו תוותר, תשמוט את ההלוואה. והתורה כל כך מודעת לדבר הלא נורמלי שבזה, לבוא לאדם שנתן בעין טובה, נתן הלוואה, ולהגיד לו שמיטה. אומרת התורה, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך, בלי על לאמור, קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה אינך באחיך אביון. נתון תיתן ולא יירא לבבך. כששומעים את המילים האלה של התורה, מבינים עד כמה המצווה הזאת היא כל כך קשה ומאתגרת. הרעיון הזה שאדם ייתן הלוואה מתוך ידיעה שההלוואה הזאת תשמט, היא עצמה שומטת את הקרקע מיציבות כלכלית של חברה שיש בשוק של הלוואות. כי אם אתה מפחד כל הזמן שההלוואה תשמט, אתה תפסיק לתת הלוואה. ומה שקרה ברבות הימים למצווה הזאת, שהתקנה הגדולה, המצווה המוארת והסוציאלית הגדולה הזאת, הפכה להיות בעצמה כלכלה חמורה. עזרת התורה של ישמר לך, אל תהיה בלי על, העזרה הזאת באמת לא הועילה. צריך לומר גם, שינויים גדולים במשק הכלכלי בעולם בימי קדם, העמיקו את הקושי של הקיום של המצווה. בתקופת התנך, כשאדם נתן הלוואה, הוא נתן את זה תמיד למי שהגיע לפת לחם. אדם עני מרוד, רק הוא בא לבקש הלוואה. כנראה בתקופות מאוחרות, יש אומרים שזה בתקופת הורדוס במאה הראשונה לפני הספירה, פתאום נוצר איזה סגסוג גדול, ופתאום נוצר בעולם שוק של הלוואות שלא קשור לעניים, אלא מה שאנחנו קוראים היום מסלולים של השקעות לאנשים שיש להם אמצעים. בעלי הון לוקחים עוד פס אשראי כדי להגדיל את הונם, ואז במצב כזה יש כאלה שניצלו את חוקי השמיטה לבוא ללא כוונה להחזיר. כתוצאה מכך, כמובן, אנשים בעלי יכולת הלוואה, כמו הבנקים של אז, עצרו את עצמם מלהלוות, וככה המשק נעצר. במקום שתהיה תנועה חיה דינמית של משק מסגשג, אז אין הלוואות, אין הלוואות, אין אשראי, אין אשראי, אין פיתוח, אין פיתוח, אין סגשוג, והעולם עומד לקרוס. בא הלל הזקן ואומר, אני מתקן פרוזבול מפני תיקון העולם. כך אומרת המשנה במסכת גיטין, מפני תיקון העולם. העולם צריך להיות דינמי, המשק הכלכלי צריך לחיות. ומה שעשה הלל הזקן, שחרר את המשק המאובן והחזיר את הפעילות הכלכלית לחיים. הוא עשה את זה עם פיקציה של פרוזבול, שזה אומר, אני מנצל איזה פרצה בחוק, פרצה בחוק שאומרת על פי ההלכה הקדומה, שאדם שיש לו שטר חוב, והוא מסר כאדם שנתן, אדם שהיה מלווה, הוא נתן את שטר החוב לבית דין ואומר, אני לא מתעסק, אתם מתעסקים עם זה, החוב לא מפסיק להיות קיים בשנת השמיטה. לבית דין מותר לגבות חובות. מה עשה הלל? הפך את המקרה החריג לנורמה. הוא הפך את, בעצם את בית הדין לזרוע המבצעת של גביית החובות, וזהו הפרוזבול שעקף את איסור השמיטה, ובעזרתו התיר לבעלי ההון לגבות את החובות, אבל בעזרת זה גם הציל את התורה שאנשים ימשיכו להלוות. הסיפור הזה של הפרוזבול, שהוא מנצל פרצה בחוק כדי לאפשר לייצר זרימה של חיים, זאת אחת הדוגמאות המופלאות לכוח של התורה, הכוח של חכמי התורה, של חכמי כל הדורות, ללמוד טוב טוב בעין רצינית ועמוקה, להבין את הצורך של השעה ולגלות בתוך התורה את הפרצות כדי לייצר חיים בתורה, שהתורה תהיה תורת חיים. איפה עובר הגבול בין פיקציה, שהיא סוג של עורמה רעה, לבין פיקציה שהיא הערמה שהופכת להיות מותרת? השופט משה זילבר כתב בספרו דרכו של תלמוד על כך שהחוק עצמו אשם במרכאות בכך. החוק מספק למי שמערים את מכשירי הערמה. ההנחה היא כי המחוקק עיניו משוטטות בכל, ונעירים לו כל שבילי ההברכה. אם היא לא סתם פרצה, אז סימן שהמחוקק ביקש את הפרצה שבגדר. איזה רעיון יפה. התורה בעצמה הניחה את הפרצה בשביל הלל. התקנה של הלל היא הפכה להיות המופת לכוחם של חכמים. אפשר לייצר חיים מתוך התורה עצמה, ולא בהסתרת התורה. הלל הצליח כמובן בתקנה שלו להציל את השוק הכלכלי, אבל הוא גם יצר מנגנוני פעולה. הפרוזבול כדגם, איך מייצרים חיים של תנועה, של תורת חיים, כשהתורה בעצמה עשויה לחסום את התורה, את החיים, התורה מניחה לנו פרצה בתוכה, כדי שניכנס בתוך הפרצה, ודרכה נייצר תנועה של זרימה.